כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, שלום ענת שרון בלייס.
שלום שירי לב-ארי.
אנחנו בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי, אז אתם מוזמנים. איתנו בצוות התוכנית, אלכס גולדנברג על הביצוע הטכני ואופרה הלחמי על ההפקה. ואנחנו היום, ענת, נדבר על לא מעט נושאים ככל שיותר לנו הזמן, על 20 שנה לרומן חבלים של חיים באר, נדבר גם על לוין קיפניס, על המשוררת האמריקאית שרון אולס, אריק ברמן יספר לנו איזה ספר הוא קורא עכשיו שמונח ליד מיטתו, ועוד כהנה וכהנה, אבל אולי איזה מילה קטנה על ירושלים רגע לפני שנשוחח עם
כן, השבוע... חיים באר. זכה הסרט הקיר של מורן יפרגן ששתינו ראינו אותו בפרס הראשון בפסטיבל הדוקומנטרי השנתי דוק אביב, והסרט שלה של מורן מוקדש לכותל. זה סרט פיוטי ומיוחד שבו הצילום והסאונד מספרים שני סיפורים שונים, אולי כאילו הקיר הזה חוצץ ביניהם. מורן צילמה את האנשים הפשוטים שמגיעים אל הכותל בכל יום, ומן הסתם היא לא שעתה בו השבוע, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייצב שם, ונגע בחפות ידיו באבנים הקדושות. אחת הסצנות שאני אהבתי בסרט היא הצילום של רצפת הכותל, וכל הפתקים שנושרו ונושרים ארצה כל רגע.
לאן הם הולכים? מתוך ומי קורא אותם?
ומי קורא אותם? הסדקים שלא יכולים להכיל עוד, והן נאספות על ידי פועלי ניקיון, ואין לי מושג באמת לאן הן מושלכות. ואנשים שתעדה מורן באים ביחד, באים ביום-יום, המון המון אנשים שנמצאים שם. טראמפ עמד שם לבד, גם מטעמי ביטחון מן הסתם. והנה, התחלה של סיפור. טראמפ עומד ליד הכותל. מי שרוצה מהמאזינים שלנו להמשיך.
אז אנחנו, אתמול יצא להיות בירושלים. אתמול צוין יום ירושלים, 50 שנה למלחמת ששת הימים. ירושלים היא עיר מעורבת, ואפשר היה לראות בה אתמול גם את עירוב הרגשות. כן, מאות בני נוער צועלים ושמחים במצעד ירושלים, שרים ורוקדים עם דגלי ישראל. ועל הכביש לידם נהג אוטובוס ערבי ממזרח העיר מתבונן בדממה ומאזין לתחנת רדיו דוברת ערבית. אז זאת ירושלים המורכבת ובימים אלה רואה אור מחדש הרומן חבלים שכתב חיים באר. שלום חיים, איתנו באולפן.
שלום.
20 שנה מלאו לצאת הספר, זה רומן אוטוביוגרפי, אולי אחד הראשונים שיצאו לאור בספרות הישראלית והולידו אחריהם גל של ספרות אוטוביוגרפית, ואתה מספר שם את סיפור ילדותך בבית משפחת רחלבסקי בעיר ירושלים. שלום חיים.
שלום, שלום שירי.
איך נראה לך הספר עכשיו בקריאה חוזרת 20 שנה אחרי? קראת אותו שוב?
לא. אני נמנע... אני נמנע לקרוא את ספריי אחרי שאני גומר לכתוב אותם. מסיבה מאוד פשוטה, כי ברגע שאני קורא, אני רוצה להמשיך לערוך, אני רוצה להמשיך לשנות, אני רוצה להוסיף, אני רוצה לגרוע. אז אני אומר, אוקיי, זה יצא וכך זה יישאר.
אז עכשיו יש לך פגישה מחודשת אותו אחרי... 20 שנה, זה הסיפור חניכה בין, של בן דמותך בספר, ובעיקר מתאר את הדרך שבה האם חונכת את הגיבור להיות סופר. גם הסבתא, אבל גם האימא, והשבוע, כשאני קראתי אותו בקריאה חוזרת אחרי שנים רבות, פתאום האימא הזכירה לי את חיים נחט, אביה של בלום הגיבורת סיפור פשוט של אגנון, שהוא אומר לה את המשפט המקסים, יודע אני ביתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות בספרים. בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא בספר ורואה עולם אחר.
אז אני אגיד לכם...
דימה שלך היא ממש חיים נחת.
אצלי זה היה אולי אחרת אפילו. זאת אומרת, לא לקרות בספרים, אלא לכתוב את הספרים. כשאני הייתי בצבא, בשירותי הצבאי, הייתי ברבנות הצבאית, וזה מאוד לא התאים לי לדימוי העצמי שלי, המקום שאני הייתי, הייתי ברבנות, הייתי זרוק איזו תקופה אצל אנשי החברי קדישה. ואני שאלתי את עצמי איך אני שורד והתשובה הייתה, יום אחד אני אכתוב את זה. הידיעה שיום אחד אתה יכול לקחת את כל העלבונות שהעליבו אותך, את כל ההחמצות שהחמצת, ואתה על ידי המגע של האומנות הופך את הכאב למשהו חדש, זה היה הרגע ש... זה מה שאמא הנחילה לי, אם אני צריך להגיד, כן. לא לקרוא את הספרים, אלא את הידיעה שאם אני ארצה, אני אכתוב את הדברים, ואז אני אחלץ מהם.
ואז באמת הדים לזה ראינו בעת הזמיר, ברומן כן. שלך שפורסם כמה שנים טובות אחר כך. אתה כותב ברומן, האדם שבי מתמרד כנגד מספר הסיפורים. מה זה אומר על השאיפה לאותנטיות שאולי מתנגשת עם הצורך לספר את הסיפור?
תראי, או תראו, כשאני כתבתי, או כשאני כותב, ואני מגיע לאיזה מקום, אני לפעמים לוקח קטע, או לוקח פרגמנט מהקיום שלי, ואני נותן אותו במתנה לגיבור. עכשיו, אני לא מפרגן גדול. זאת אומרת, אני נותן את זה לגיבור שלי, ואחר כך יש לי תחושת אכזבה מעצמי או כעס על עצמי. למה נתת לו? זה הרי שלך. למה לקחת את הסיפור שלך ונתת אותו במתנה למישהו אחר? וזה הרגע שבעצם החרטה. הספר הזה נכתב בהרבה מאוד בחינות בחרטה על דברים שפיזרתי. פיזרתי בנוצות, פיזרתי בעת הזמיר. אמרתי, עכשיו אני רוצה להחזיר.
ששם בראת הגיבורים, המצאת הגיבורים, שבעצם עוברים עליהם דברים שעברו עליך בחייך, ועכשיו,
לחלק, כן.
וחבלים זה...
אני מחזיר, כן.
זה רומן אוטוביוגרפי. גם פה חשוב לומר למאזינות ולמאזינים, הרי רומן אוטוביוגרפי זה לא משהו עובדתי, זה לא ספר היסטוריה, לא שהיסטוריה היא משהו עובדתי אחד לאחד. יש מרחק מן המציאות, הרי אתה עוסק במלאכת הכתיבה, יש פה סמלים, יש פה שכבות.
תראי, זה... לכתוב מין ספר כזה, זה לא איך החיים היו, אלא איך הם היו יכולים להיות. ובעצם זה מעשה אומנות. אין דברים כמעט הייתי אומר שהם לא נכונים, אבל ההרכבה שלהם והשילוב שלהם והשיבוץ שלהם והארגון. אני בעצם ארגנתי מחדש את פרטים. הבאתי דברים.
קצת בעקבות המלצות של אמא שלך, שממש מעבירה פה סדנת כתיבה בתוך הספר, כל הזמן היא אומרת לך איך לקרוא ואיך לכתוב, ובין היתר היא אומרת, לסופר אין מחויבות לאמת, אלא לדיוק בלבד.
כן.
משפט נהדר.
זה כן. אני אספר לכם מה היה. כשקראתי, אמא הייתה עדיין בחיים והייתה בריאה, כשכתבתי את הפרק הראשון של נוצות. והיא אמרה לי, תראה, כשאתה כותב אבא ואתה כותב אמא, זה ברור לי שזה לא אני וזה לא אבא שלך. אבל מה תגיד הדודה היה לה? הדודה היה לה הייתה אימת המשפחה, כי היא דרשה צדק ויושר וזה. אז אמרתי, אמא, אז איך אני פותר את הבעיה? אז היא אמרה, תכניס גם את חיים רחלבסקי לספר. ועליו תכתוב רק דברים טובים. וזה, האמא שלו היא טובה, אבא שלו טוב, ואחר כך, המספר שלך כבר יכול להיות עם מורים גרועים, והכל בסדר, אף אחד כבר לא ישים אותנו. היא הייתה אישה מאוד חכמה, היא הייתה אישה פיקחית, במובן הטוב לא היה לה אלוהים.
בין היתר בגלל הטרגדיה שהיא עברה.
לא, אני לא מתכוון בעניין הדתי. אדם אין לו אלוהים, זאת אומרת, הוא לא דופק חשבון. היא לא דווקא חשבון, וזה היה הדבר שהיה חשוב לי.
אז ברומן הזה אתה באמת גם מספר על הסודות המשפחתיים שנחשפים, ובראשם סוד שאתה מגלה, שלאימא שלך הייתה משפחה, עוד בטרם נולדת, ואת ההדים אתה מוצא בחפצים שיש סביבה, אם זה סמלת חגיגית שאתה פתאום רואה.
מתחת לבגדים אחרים.
כן, תצלומים חבויים.
בייחוד סיפורים. בייחוד, הרי אין, בסופו של דבר אין סודות בעולם. וכשאתה הולך ברחוב, אז מישהו אומר, אתה הבן של, אתה הילד של זה, והוא מספר סיפור שאלה נניח תרחו 10 שנים
להסתיר במישהו.
לקבור אותו מתחת כמו הקור בצ'רנובל, להסתיר אותו מתחת לשכבות של בטון. פתאום בא ו... זה הבעיה עם ילדים מאומצים למשל, שאם ההורים מסתירים, אחר כך מישהו ברחוב אומר להם והמאומה היא אדירה. אז לכן אולי החשיפה היא דבר, או מלכתחילה לא להסתיר, הוא דבר מאוד נכון.
השם של הספר, חבלים, יש לו כמה משמעויות, חבל במובן הרגיל, חבלי לידה, חבלי משיח, חבלי מוות ועוד ועוד, אולי אפשר גם לומר חבלים מהמילה חבל.
זה סיפור אמיתי, היה יום אחד ראיינו אותי בגלי צהל, והמראיין או המראיינת היו אנשים מאוד צעירים, והם אומרים מה זה חבל, ואני מנסה... להסביר שזה גם חבלי מולדת, חבלי ארץ, וזה גם קבוצות אנשים, וכל מה שאת אמרת. הוא אומר, אני דווקא חשבתי שזה רבים של חבלים. ומאותו רגע, אני לא חשבתי על זה, מאותו רגע אני אימצתי את זה. זה באמת, כל מה שהיה חבל, והלך לאיבוד, נכנס לספר.
אפרופו הלך לאיבוד, דיברנו קודם על יום ירושלים, ואתה מתאר את ירושלים שלך, אתה חיים ברח רצח רבין, הסרת את הכיפה מעל ראשך ואמרת שאתה לא יכול להיות יותר שייך למחנה הזה, כי ממנו יצא הרוצח, אתה כן גדלת בבית שומר מצוות, אבל בכתיבה שלך ובעברית שלך אתה לא יכול להסיר את ארון הספרים שלתוכו נולדת ושאתה עכשיו וכותב אותו ועליו לאורך השנים, גם כאדם מפקפק ושואל שאלות, ולאו דווקא כאדם מאמין.
תראה, אני אגב... לא מוכן לחשוף, לא לפניכם ולא לפני המאזינים, מה טיב יחסיי המורכבים עם הקדוש ברוך הוא ועם מסורת ישראל. אבל ברור שיש לי מערכת יחסים מאוד עמוקה ומאוד ארוכה ומאוד מורכבת עם כל המערכת האדירה הזאת. העניין של הכיפות, אני אגיד לכם כך, לעולם... ירדו מהשמיים מספר מאוד מסוים של כיפות. כיוון שאני פותח את הטלוויזיה וכל רוצח וכל גנב שם לו כיפה על הראש. אז אמרתי, אז אני חסר כיפות, יש המון פושעים, אז אני ויתרתי על הכיפה שלי שהם ייקחו אותה.
אבל אתה עשית את זה בהתרסה, אני זוכרת את הרעיון איתך אחרי הרצח, את הכעס, את הלב השבור, אני לא יכול יותר.
אני ידעתי, אני הייתי אז... עסקתי בעיתונות, ואני עברתי על העיתונות של המתנחלים וגוש אמונים וכך, ואני זיהיתי, אני דיברתי עם המון אנשים. אני הפגשתי עם מה שהיה, אז היה מחלקה יהודית בשבק, ואמרתי להם, תשמרו על רבין, בסוף ירגו אותו. אני זיהיתי הכתובת הייתה ממש על הקיר. ואני, זה בא, אני לא אומר שהמחנה הדתי הרג אותו, אבל זה בא מתוך המחנה הדתי, ואני החלטתי שאני לא רוצה להיות שייך למחנה הזה.
וירושלים שלך, הרי אתה כבר רמת גני שנים רבות.
תראי, אני...
אתה מתאר פה עולם ישן של קהילה דתית, אשכנזית, ירושלמית, תרבותית מאוד.
תראי, אני מתאר את מה שאני הייתי. ירושלים היא הרבה יותר ממה שאני הייתי. ירושלים היא גם ירושלים של הייתי אומר האורפלים, וירושלים היא של בתי הכנסת של אלה שבאו מהרמצובה, מחלב, עם שרת הבקשות, וירושלים זה הרב כדורי שאני זוכר אותו כילד. הוא היה כורך במקצוע והוא נתן לי פיסות נייר שאני אוכל לשחק איתה, מצייר עליהם. אבל אני כתבתי על מה שהיה, יקרא לזה המעגל הקרוב שלי. ירושלים, הייתי אומר, הרגע הכי מרגש שהיה בשבילי ירושלים, היה במוצאי יום העצמאות, תשכ"ז, לפני 50 שנה, כשישבנו במוצאי יום העצמאות בבית, ושמענו את פסטיבל הזמר, ושולי נתן, שאף אחד לא יודע מי היא, עם קול צלול, שרה שיר שהיה בעיניי אחד השירים, אחד הרגעים המצמרים ביותר, כשהיא שרה את... אז כיכר השוק באמת מבחינתנו הייתה ריקה, והבורות המים היו חרבים. זה שכעבור שבועות אחדים המציאות השתנתה באופן דרמטי, שאני לא הייתי צריך יותר לטפס על הגגות כדי לראות חתיכה מהעיר העתיקה.
יכולת לצעוד לשם.
כן, ויצחק שלב כתב, גג מנזר נוטרדם לי היה כי נבוא את הקודש שראה ואליו לא עבור. פתאום אני יכול לבוא, והתפוגג הקסם. אם יש משהו שאני... הרבה יותר קל להתגעגע אל המשיח מאשר
לראות אותו פנים לפנים.
לראות אותו ולאכול איתו קרואסון. אז הדבר הזה, לכן ירושלים עוברת דרמה אנושית ודרמה ארכיטקטונית אדירה, ואני מוכרח להגיד ש...
אנחנו נשמע את שולי נתן לבקשתך בסיום השיחה שלנו, אבל בוא נשמע אותך קצת קורא מן הספר, דווקא מן ההתחלה.
אני אנסה לקרוא.
הביקור שלך עם סבתך בבית, בגן החיות.
כן, גן החיות התנכי והטווס, שפתאום פורסת זנבו והיא נבהלת. אתה יודע, הצלחת להחדיר בי את האמונה התפלה הזו.
בוקר אחד, בדיעבד התברר כי היה זה ביקורנו המשותף האחרון בגן החיות, הגיח לקראתנו פתאום טווס זכר. סבתא ניסתה למהר ולפנות לשביל אחר, אבל אני נשארתי נטוע במקומי, והתבוננתי מוקסם באוף, שזנבו הארוך המלכותי נגרר אחריו בכבדות באדמה הבוצית. הטווס נתן בנו את עיניו הקטנות, ואחר כך כמו על פי צו פנימי הרים בתנועה מדהימה את זנבו ופרס אותו כמניפה, כשאין ספור עיניים זוהרות, כחולות, ירוקות וזהובות נערכות לפנינו בצוגה מריבה. סבתא הליטה את פניה בשל מעשה התחרים שעל כתפה, והיא מסבירה שזה כי מלאך המוות יש לו אלף עיניים, כן. וכשהיא רואה את הטווס עם העיניים היפות שלו, היא נזכרת במוות, והיא פחדה מהמוות. זה כתוב יפה, אני מוכרח להודות.
יפה, אנחנו מספר לסופר.
פגישה הראשונה אחרי 20 שנה. יודעת, אנחנו יכולים להמציא לו משפטים ולומר שהוא כתב את זה, כי הוא לא רואה את הספר. הוא לא רואה את הספר.
חיים, אנחנו נוהגות לארח בתוכנית הזאת יוצרים, סופרים, ולבקש מהם להביא חפץ אחד שיש מאחוריו סיפור.
כן, כן, הזהרתם אותי ואני לא רציתי לגלות לכם.
הנה, הוא מוציא מן התיק.
בינתיים האחרון.
והיום אתה גם כן.
הנה, אז עכשיו...
הנה, עכשיו החפץ.
פינת עת לכל חפץ.
הנה, החפץ. זאת אבן שאני מצאתי אותה בג'ניפה, כשמלחמת יום כיפור, היינו על גבעה. זו הייתה מין תקופה של המתנה. מלמעלה עברו ההליקופטרים עם אהרון יריב, שהוא נסע לפגישה עם ג'מאסי. קיסינג'ר היה בתמונה, המלחמה הייתה כמעט לכאן, לא היה ברור אם תהיה מלחמה עוד פעם או לא תהיה, ומצאתי את האבן הזאת שנראית כאילו שמן השמיים ייצבו אותה. היא נראית אבן מדהימה בטקסטורה שלה. לכי תדעי מאיפה, איך היא נחתה למקום ההוא, מי ייצב אותה, איזה כוחות שמימים. לקחתי את האבן הזאת והנחתי אותה, כן, והנחתי אותה על שולחן הכתיבה, והיא עומדת, מאז ועד היום על שולחן הכתיבה שלי. וכשאני רואה, אני יודע מאיפה התחילה כתיבת הפרוזה שלי, מיום כיפור, מאותה מלחמה ש ריח המוות היה חזק יותר מכל דבר אחר. משם התחילה הכתיבה, ומשם היא מתנהלת לה לאן שהיא מתנהלת.
דע מאין באת ולאן אתה הולך.
זה באמת, כן.
האבן הזאת. עוד קצת ככה בקצרה על הספר, לאה גולדברג כתבה בשיר שלה, הראי, הפוך בתוך הראי הוא חי, המשך פניי. ובין היתר היא ניסתה להזהיר מקריאה רכילותית. ואני חושבת שזה גם משהו שאתה רוצה לומר לקוראים שלך בכתיבה, גם בספר הזה וגם בספריך האחרים. גם אם אני מביא סיפורים מן החיים, אל תחפשו את הרכילות. תחפשו אולי את עצמכם בפנים. תחפשו משמעויות אחרות. למרות שאתה אוהב רכילויות. אמרת לי רק לפני כמה דקות.
לא, לא, תראי, הרכילות היא בעצם חומר הגלם שממנו נוצרת הספרות. אבל זה עובר סוג של טיהור או סוג של זיכוך, וכשאתה כותב את הדברים בספר, אתה מוציא אותם מההקשר. בעצם כל כתיבה ספרותית, כל עשייה אומנותית, זה הוצאת דברים מהקשרם. וברגע שאתה מחפש את הרכילות, אתה בעצם רוצה לפוגג את הקסם. אתה בעצם רוצה להחזיר את החומרים למקום שהם היו שם. וזה חסר עניין, וזה חסר חשיבות, וזה כמעט הייתי אומר דבר עלוב.
אז אנחנו נשאר עם הקסם של חבלים, במלאת לו 20 שנה לרומן האוטוביוגרפי.
תודה רבה, חיים
בר, על השיחה הזאת. תודה, תודה שירי, תודה ענת.
סלנו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים.
ענת, הבאת את העזר שלך לכבוד חג הביקורים, ואת הסל ואת הטנא.
זאת לא פרסומת.
זאת לא פרסומת, לא. זה שיר ילדים, שאת מילותיו כתב לוין קיפניס. שתי המילים הקטנות האלה, לוין קיפניס, שתמיד כתובות ככה בקטן, מתחת לקרדיט של כל כך הרבה שירים, שירי ילדים, שירי חגים, שגדלנו עליהם, שעדיין גדלים ילדים כאן בישראל. אז השבוע, על יום פטירתו, לפני 27 שנה, הלך לוין קיפניס לעולמו, ובבית אביחי הערב התקיים אירוע לזכרו, שבו יסופר סיפור חייו, ויבוצעו משיריו. אז אנחנו רק נספר למאזיננו, כי לוין קיפניס נולד ב-1894 ברוסיה, והיה קצת בדומה אולי לביאליק, ילד שגדל בבית דתי מאוד ולא הסתדר עם החדר, ונטיית ליבו הייתה אומנות. אז לפרנסת המשפחה אביו תעל אותו לכתיבת ספרי סתם, ככה שלוין קיפניס הילד כבר כתב מזוזות. ותכף אנחנו נשמע על כך אולי קצת יותר, והוא מגיל צעיר מאוד פרסם וייסד עיתונים, למשל את פרחי לוי. וכשעלה לישראל ב-1913, הבין שיש מחסור עצום בחינוך של הילדים, והוא כתב טקסטים, סיפורים, שירים, מאות של סיפורי ילדים, שירי ילדים, המון שירי חגים, שאנחנו ממש חווים לחוף גדול, והשתתף במעשה כינון התרבות הלאומית.
תחיית העברית באיזשהו מקום.
בדיוק.
אבל הוא גם למד בבצלאל, אומנות.
נכון. הוא תמיד עסק גם באומנות וגם בחינוך, וזה השתלב היטב, והשאיר אחריו מורשת גדולה, רחבה, מגוונת. אנחנו נאמר שלום לחלתו, ציונה קיפניס, שהקימה גם את מרכז לוין קיפניס במכללת לוינסקי. שלום ציונה.
שלום רב.
אז למעשה לוין קיפניס, אולי לצד ביאליק, היה יוצר הקאנון העברי המתחדש לילדים בארץ ישראל, וזה היה בשלב מאוד קריטי למפעל הלאומי.
נכון מאוד, הוא פגש כאן באמת מחסור ענק בתכנים לילדים. אבל אני מוכרחה לתקן רק דבר אחד שהסתבר לנו, שבעצם הוא נולד ב-1990 ולא ב-1994. 1890 ולא ב-1894. מסתבר שבשלב מסוים פה בארץ כמה לא מעט מהתושבים הורידו 4 שנים מגילם. אז התיקון הזה חייב להיות, כי הוא באמת נולד ב-1890 ונפטר ב-1990.
אז זה מספר עגול באמת. אז יש לנו את אליעזר והגזר, נרקיס מלך הביצה, מטריה הגדולה של אבא, אגוז של זהב לפסח, מנורה וענפי זית ליום העצמאות, ואין ספור שירים לחגים משנה טובה, כן, שנה הלכה, שנה הבאה, נרלי, סביבון, סוף סוף סוף, סלנו על כתפינו ששמענו עכשיו, שירי חנוכה, שירי פורים, גם ילד פלא שאנחנו כולנו מכירים בביצוע של יגאל בשן. באמת קורפוס יצירה מאוד מאוד גדול. מה אפיין את הכתיבה שלו? נדמה שהיה משהו קצת קל.
אני רוצה באמת לספר לכם שכשהוא בא וראה פה את החסר הגדול הזה, הוא התחיל, האמת שהוא התחיל את שירו הראשון, הוא כתב לסמינר לגננות שהוא עבר במקרה בדרכו לבצלאל, כי הוא בכלל מצאת נפשו היה להיות צייר, והוא בעצם נחן ביצירתיות שופעת נדירה שאנחנו פוגשים אותה מילדותו המוקדמת ביותר לאורך כל חייו.
אפשר לומר שגם בכתיבה שלו יש משהו ציורי. הוא מתאר למשל הספר הזה באמת על נרקיס מלך הביצה, כל התיאורים של הפרחים.
בהחלט. ומה שהיה בפועל, שכשהוא נתקל בחסר הזה, הוא התחיל לכתוב באמת לילדים. גמר עומר שזה יהיה ייעוד חייו, גם ראה חסר גדול מאוד במסורת של חגים. והוא הוציא גיליונות לגננות. כל שבוע היה יוצא גיליון לגננת.
גננו,
כן. הוא כבר רואה פה...
לגננת העברייה.
העברייה פה בארץ. וראשית הגיליונות הללו התחילו לצאת כבר ב-1917. וכבר פה אני מוצאת את שיר המלפפון ירוק. ועוד שירים ששרים אותם עד היום. אפילו שעון בן חיל כבר מופיע פה בגיליונות האלה בראשית דרכו. אז כינו אותו גננות משרד חינוך של איש אחד. והוא היה פשוט בתחילה, את חמשת הגיליונות הראשונים הוא גם כתב בכתב ידו, וכל גיליון היה כולל סיפור ושניים שלושה שירים שהוא חיבר, וכבר שידך להם מנגינות לחנים.
ציונה,
את... לחנים של... אידלסטון או מילד שהיו פה בארץ, ובחלקם מנגינות קלאסיות.
עממיות,
או,
כן.
או, לא עממיות, קלאסיות, כמו שוברט ומוצרט. גם היה לו רציונל מאחורי זה, למעשה לחשוף את ילדי ישראל למוזיקה קלאסית.
ציונה, ציינת קודם שהוא דיבר על החסר בשירים שקשורים לחגים, למסורת היהודית, זה החדר והרקע הדתי שהשפיע עליו?
תראי, הוא בעצם מרד בחדר, ובעצם זנח אותו די מוקדם, ואז הוא בעצם בנה לעצמו מסתור בעליית הגג שבביתו, ששם הוא כבר למד את העברית, וכבר בגיל 10 הוא כתב את שירו הראשון, שהוא בסך הכל שיר בין 4 שורות. אני רוצה לקרוא אותו לפניכם, והוא כותב כך: הולך ילד לבדו, הילד וגדו, גד זה מזל.
הילד וגדו, כך כן, נקרא השיר הראשון כן. של דוד קיפניס, כן.
הוא הולך ילד לבדו בין רסיסי טל, מחפש הוא את גדו בין מאורות על. אין בצפון בדרום, אין במרחק ים, שור למזרח מרום, תמצאהו שם. הילד בן 10 הזה כבר רואה את מזלו בארץ ישראל.
במזרח, זה שיר שהוא כתב ברוסיה.
כן. ועשה לעצמו... זה ששאלת לגבי הכתיבת סתם, כשאביו ראה, בעצם הבחין בציורים שהוא צייר על כריכות ספרים בביתם, כי לא היה לו נייר אחר, אז הוא הבחין בתבונת כפיו, ואז הוא הביא לו נייר קלף, הביא לו דיו אופצים, ואמר לו כך, נוצת אבז, ולמד כתיבת סתם. מה עשה הילד? הוציא את מתוך המזוזה שבביתם את הקלף והעתיק אותו, והביא לאביו לשאול אותו האם זה כשר. אביו לקח את זה לרב של העיירה, הרב בחן בקפידה את התוצאה הזה, וממש בנחרצות, אחרי שהוא בדק את זה על קוצו של יוד, בנחרצות קבע שהמזוזה הזאת קשרה למהדרין, ועוד יש לה תכונה נוספת שילד שעדיין לא חטא כתב אותה.
אז זה בכלל ברכה גדולה.
מיד עברה השמועה בכל העיירה, וכל תושבי העיירה באו להחליף את המזוזות, בזוזות שכתב הילד.
כן. אז הערב, ציונה, את רוצה לדבר על אחד משני הספרים שהוא פרסם דווקא לקהל הבוגר יותר, והוא נקרא בנתיב הפלא, שנכתב בתל אביב.
הערב בכלל, אני חורגת מהרגלי, ואני בעצם מזמינה את הקהל לתעוד איתי בנתיב חיי לוין קיפניס, שהוא בעיניי כנתיב פלא, אשר זורים בו ניסים ונפלאות ואפילו חידות שאינן פתורות עד היום הזה.
אז אנחנו רק נציין באמת את הספר שנקרא בנתיב הפלא, שאותו נכון, כתב נכון, בתל אביב נכון, ב-1939, נכון. ויש בו משהו מאוד נבואי.
אז זה מה שאותי מאוד מאוד בעצם...
כי זה סיפור על ילד שסובל בגרמניה והוא חופר מנהרה שתוביל אותו לארץ ישראל.
את רוצה רגע לתת לי, אני אספר לך את כל הסיפור.
בקצרה.
מהדבר הזה, בוודאי. כשלמעשה הספר, אני, כשהוא עמד בעצם הגה את הרעיון להקים מרכז לספרות ילדים, הוא ביקש ממני לעזור לו. וכש... עמדנו ככה למיין את הספרים, פתאום ראיתי מתי נכתב מה, ואז הבחנתי שהספר בנתיב הפלא, שאהבתי אותו מאוד וגם קיבלתי אותו כבר בגיל 10 מאבי, אבל זה סיפור לחוד, ראיתי שהוא נכתב כבר, יצא לאור כבר בשנת 1939, כלומר הוא נכתב ב-1938, אז להוציא ספר לקח לפחות שנה. זכרתי שרק בסוף שנת 41, ראשית 42, הגיעו לארץ השמועות על השואה. בתדהימה שאלתי אותו, איך כתבת? אתה ניבאת את השואה? 4 שנים לפני? ואני פשוט מתרגשת כל פעם מחדש, כי אני רואה אותו עומד ועונה לי. ואני זוכרת בעל פה את מילותיו. פרעות קישינייב יושבות על כתפיי עוד מילדות. לילה אחד, נדדה שנתי. חשתי צורך אז לכתוב. ישבתי, והעיפרון כתב מעצמו, והמשיך לכתוב עד אור הבוקר. עם אור ראשון, סיימתי את הספר, חשתי הקלה גדולה והתרוממות רוח.
פרעות קישינייב גם הולידו את בעיר ההריגה של ביאליק.
כאילו ידעה השכינה והכתיבה את הספר, ועוד חשבתי שהשכינה הכתיבה לביאליק את בעיר ההריגה, זאת אומרת, פרעות קישינייב. הכתיבה לביאליק את בעיר ההריגה וללוין קיפניס את בנתיב הפלא.
אז זאת ועוד, ציונה קיפניס, אתם תספרו הערב על לוין קיפניס במלאת 27 שנה למותו, הערב בבית אביחי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה גם לך, כל טוב.
זה מאוד יפה שהוא עשה לעצמו חדר משלו בעליית הגג במקום החדר אצל הרבה. עכשיו אנחנו עוברים לפינה חדשה של אופרה הלחמי, ששמה ספר ליד המיטה, והיום אנחנו ממש הופתענו כי מי שבחר את הספר לא הקשיב לנו בשבוע שעבר, ותשמעי תכף מה הוא בחר.
שלום אריק ברמן.
שלום אופרה, בוקר טוב.
בוקר טוב, צהריים טובים. אז איזה ספר מחכה לך ליד המיטה?
אז אני כרגע נמצא בכרך השני של דון קיחוטה, של סרוונטס. סיימתי את הכרך הראשון איפשהו בשנה שעברה, והחלטתי שאני יוצא לעוד מסע איתו, גם להמשך. זה סיפור מאוד מעניין, הסיפור של הספר הזה, כי הוא כתוב בצורה מופלאה ומאוד פורצת דרך, אני חושב, לזמנו, שזה 1605, שהספר הזה נכתב, ויש שם דברים ממש מדהימים שאני חושב שגם אם היו נכתבים היום, זה היה מאוד פורץ דרך.
תגיד, זה מצליח להיכנס לתוך המוזיקה שלך?
כן, באופן חד משמעי, ואפילו הצליח להיכנס לעטיפה של האלבום החדש שלי.
מה אתה אומר? האלבום החדש, כן. אהבה ואלוהים אחרים.
נכון, יש שם מי שיחפש טוב, ימצא אפילו את דון קיחוט על העטיפה.
אולי נשמע קטע מתוך הספר שבחרת לנו?
אוקיי, אז אני אספר בעצם מה שכל כך פורץ דרך בספר הזה, שהסופר המציא דמויות, אבל הוא גם אומר שזה לא הוא המציא, אלא שהוא אסף קטעים שהוא מצא בדרכו, בחיפושיו, בכל מיני שווקים, תרגם אותם מערבית, אז אתה אף פעם לא יודע מה המציאות ומה לא. גם כשדון קיחוט עצמו יוצא למסע, אז הוא לא, הוא מחליט שהוא אביר, ושיש לו איזו נסיכה שהוא צריך להציל, אבל זה הכל בעיני רוחו, ואני אקריא משהו מההתחלה של הספר, שהוא ממש רק לפני שהוא יוצא למסע, אז כתוב כך, אתה מי שניקה את נשקו, התקין את כובעו, נתן שם לסוסו, והחליף את שמו שלו, ידע שאינו חסר אלא על מה להתאהב בה, כי אביר נודד בלא אהבה, משול לעץ ללא עלים וללא פרי, ולגוף בלי נשמה. שמה היה אלדונסה לורנסו, והיא הייתה ראויה בעיניו לשאת את תואר הגבירה של מחשבותיו.
מקסים. אז עם זה אנחנו נסיים, שוב נזכיר את האלבום החדש, אהבה ואלוהים אחרים, נשמע שיר מתוכו. אריק ברמן, תודה רבה.
ותודה לאופרה הלחמי על השיחה היפה, פינת ספר ליד המיטה כאן מדי שבוע, והנה דון קיחוטה המשיך איתנו עוד שבוע. בכל זאת, את רואה, בכל זאת הוא מנצח.
וואלה זמני.
החולם הזה. ואם דיברנו על משפחה אצל חיים באר, נשאר במרחב הטעון הזה בפינה הבאה שלנו, היא פינת מאחורי הספרים. זו פינה שבה אנו פונים לפועלים השונים בעולם הספר כדי לשמוע קצת על מאחורי הקלעים של העבודה שלהם, והיום אנחנו מארחות את המשוררת והמתרגמת דוקטור שירה סתיו, שפרסמה לאחרונה את הספר בקרקעית חיינו, תרגום מבחר משיריה של המשוררת האמריקאית שרון אולדס בהוצאת אפיק. שלום, צהריים טובים, שירה.
היי, צהריים טובים.
אז אולי רק במשפט אחד נספר למאזיננו ששרון אולדס נולדה בקליפורניה ב-1942, והיא גם זכתה בין השאר בפרס פוליצר בשירה, והיא משוררת שכותבת על משפחתה, על הוריה, על ילדיה ובעלה, בלי לחסות דבר, בלי להתבייש, ממש מתיחה בנו אמיתות לא תמיד נעימות, מלוכלכות, אבל עדיין כל כך יפה. אז שוב שלום שירה.
שלום.
נשמע אותך קוראת את השיר שלה, השיחה.
השיחה. אחר הצהריים, בחדר העץ הרבוע האפלולי, האם שוחחה עם ביתה. החוצפה הזאת לא יכולה להימשך, הרשעות הזאת כלפי אחיה הקטן, האנוכיות. בת השמונה ישבה על המיטה בפינת החדר, עיניה כהות כטיפות האחרונות בבקבוק, פניה הנחושים נמסים, מאדימים, כסף מבזיק בעיניה כניצנוץ גופי מים רחוקים ביער. היא ספגה וספגה עד שנשברה, צועקת, אני שונאת להיות אדם, צוללת אל תוך האם כמו אל תוך בריכה עמוקה. והיא לא יודעת לשחות, הילדה לא יודעת לשחות.
שירה, איך גילית את שרון אולדס?
גיליתי אותה לפני המון שנים, שהשתתפתי בכיתת השירה של כתב העת אליקון ב-2001, והייתה לנו שם סדנת תרגום עם המשוררת והמתרגמת הנהדרת ויויאן עדן, והיא מדי פעם נתנה לנו כל מיני שירים לתרגם כתרגיל, והיא נתנה לנו שיר של שרון אולדס שלא שמעתי עליה קודם, שנקרא סקס בלי אהבה, כתרגיל לתרגום, ותרגמתי את השיר ופשוט נדהמתי מהמשוררת הזאת, היא נחרטה לי בראש, וזמן קצר אחר כך התחלתי לחפש ספרים שלה ולקרוא אותה בצורה מאוד אינטנסיבית.
מה בכתיבה שלה משך אותך? היא הרי עברה ילדות לא פשוטה, היא סיפרה שהיא גדלה בחברה קלוויניסטית נוקשה, ואביה, כמו ששמענו עכשיו בשיר, היה אלכוהוליסט שנוהג גם להתעלל בילדיו, אמא הייתה נוכחת נפקדת, וכל הדברים האלה הפכו לרגישויות פואטיות. אז מה בשירה שלה דיבר אלייך?
אני חושבת שמה שדיבר אליי מדבר כמעט לכל אחד שמתחיל לקרוא אותה. היא פשוט כותבת ללא שום פחד, וזו תכונה מאוד, איך לומר, זה פשוט
נדירה. אולי זו תכונה נדירה.
כן, בוא נאמר, זה מוזר לומר שהיא נדירה, כי איפה להיות חסרי פחד אם לא בכתיבה, אבל זה באמת משהו שמאפיין רק מעט מהכותבים. ובאמת החוויה אולי הכי ראשונית במפגש עם השירים שלה זה חוויה של השתאות ותדהמה. איך זה יכול להיות שהיא כותבת את הדברים האלה?
כמה זמן עבדת על הספר?
על הספר, תראי, זה העבודה עליו כספר הייתה ממש בשלבים האחרונים, כי אני בעצם כל השנים תרגמתי שירים שלה לעצמי. והספר קרם עור וגידים הרבה מאוד בזכות פייסבוק, יש לומר, כיוון שאני התחלתי להעלות את התרגומים. כל פעם הייתי מתרגמת איזה שיר מעלה, ולאט לאט, מתרגום לתרגום, השירים הלכו וצברו אוהדים ואנשים שהתחילו להגיב לתרגומים שהייתי מעלה לפייסבוק. ולאט לאט, מתרגום לתרגום, הדברים הצטברו, ואנשים התחילו לכתוב לי, נו, מה קורה עם ספר, ולמה שלא תעשי את השירים בספר, וככה זה נהיה.
את יודעת מה זה מזכיר לי? את עוזי וייל עם מרק סטרנד, בימי השער האחורי המודפס של עיתון העיר, הוא היה מפרסם אחת כמה זמן, הוא היה מתרגם לעצמו את השירים של מרק סטרנד, זה פתאום תפס תאוצה, ובשלב מסוים, אחרי כמה שנים שכבר הצטברו, זה פורסם, רק שאת השער האחורי של העיר מחליף היום הפייסבוק.
כן, נכון, זה היה מהלך די דומה אפשר לומר, וזה היה מאוד מרגש, אמת, אני מרגישה שזה כמעט ספר קהילתי במהות שלו, מכיוון שהיו לו הרבה מאוד קוראים עוד לפני שהוא בכלל היה.
אז הנה מאחורי הקלעים של הספר הזה.
קרקעית חיינו, שרון אולדס, המתרגמת, דוקטור שירה סתיו, תודה רבה לך, להתראות.
תודה, ענת.
האור בהוצאת אפיק.
אז אנחנו, ענת, מסיימות את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע. ביום ראשון יהיו כאן מאיה ויובל.
ונציין יום הולדת היום לריימון קרבר. אנחנו תמיד מכינים את התוכנית הזאת ומצטברים עוד ועוד נושאים, ואחר כך מאוד קשה לוותר על הדברים, אז לפחות נזכיר אותו עם הסיפור הנודע שלו, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה, כי זה בדיוק מה שניסינו לעשות פה היום, ואני חושבת שהצלחנו לדבר על אהבה.
ואולי נמצא דרכו על מועדון הקוראים שלנו שאנחנו מחדשות אותו מדי פעם. אז אנחנו גם נודה לאופרה לחמי על ההפקה, ולטכנאי שלנו שהתחלף בינתיים, צביקה בשפקין.
ושוב התחלף אלכס גולדנברג.
אתם ביחד.
שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, וחג שבועות שמח, שזה החג של אהבה, אהבת רות לנעמי ואהבת בועז לרות.
הוא גם חג ביקורים, ואנחנו פה בכאן תרבות עם הרבה תוכניות ביקורים, אז שיהיה לכולנו שבת שלום וחג שמח, להתראות.